Radio.
כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
אף מהקרוסלה. הדחתו של אידו ג'ינו מרשות רפיד API, החברה שהקים בגיל 17, הייתה אקורד סיום של אגדת הייטק שהוקרנה בהילוך מהיר עד סחרחורת. היזם הוא רק תלמיד תיכון, המשקיעים הם הקצפת של ההון סיכון העולמי, הצמיחה היא יותר מ-550 אלף אחוזים בתוך 7 שנים, והברקס ענים במיוחד. ככה זה כשהריבית עולה והמנגינה נפסקת. מת דיאנה בחור ניב. קוראת אביגיל רז. מתוך מוסף כלכליסט מתאריך 12 במאי 2023. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. אידו ג'ינו הוא סיפור חריג אפילו בתעשיית ההייטק, שמעריצה רוח נאורים ונשענת על ברק של יזמים צעירים. את הסטארט-אפ שלו, רפיד API, הקים ב-2015 כשהיה בן 17, עדיין קטין שצריך שאביו יחתום על מסמכים עבורו. משם המשיך לרשימות צעירים מבטיחים, עבר לארצות הברית, צד את עיניהם וחספם של בכירי התעשייה, מדוב מורן ומריוס נחט ועד בן הורוביץ, פיטר טיל ומסיו שיסון מסופטבנק. כל אלה הפכו למשקיעים או למנטורים של ילד הפלא. הוא מצידו מימש את ההבטחה. אשתקד כשג'ינו היה רק בן 24 ורפיד רק בת 7, החברה נהפכה ליוניקורן אחרי שגייסה עוד 150 מיליון דולר לפי שווי של מיליארד דולר. אלא שהנפילה הייתה מהירה אפילו יותר. ב-19 באפריל הדיח דירקטוריון רפיד במפתיע את ג'ינו מתפקיד מנכ"ל החברה שהקים ובנה בצלמו, ומינה אותו ליועץ טכנולוגיות. במקומו הוצב בראש החברה סמנכ"ל הכספים, מרק פרנד, שגויס רק לאחרונה על ידי ג'ינו עצמו. פרנד לא בזבז זמן. פחות משבוע אחרי מינויו הוא כבר שלף את הגרזן ופיטר בצעד חריג 100 עובדים. שבועיים אחר כך הגרזן ירד על עוד 70 עובדים, ובחברה נותרו רק 42 איש, רבע ממספרם לפני חודש. כעת ההערכות הן שרפיד תימחר בקרוב במחיר נמוך בהרבה מזה שהוא ענק לה בשנה שעברה. ג'ינו עצמו, שנאלץ להתבגר בבת אחת, ירד מתחת לרדאר. אבל ייתכן שהסיפור החריג הזה דווקא אינו יוצא דופן, אלא רק המחשה מוקצנת של דפוסי הפעולה והקודים של תעשיית ההייטק בשנים האחרונות. הכרזות הגאונות, הנסיקה, הערצת היזמים, הגילוי המאוחר של הבעיות במודל העסקי, ההתנערות מצד אנשי ההון וההתרסקות האישית, בכל אלה כבר נתקלנו. אבל הקצב, הדמויות, ונתוני הפתיחה מנגנים כעת מנגינה אחרת, קיצונית, שבה הכל נע במהירות מסחררת, היזם צעיר יותר, הצמיחה מהירה יותר, והברקס אלים יותר. הקרוסלה של רפיד החלה לצבור מהירות מדאיגה בינואר האחרון, כשעובדי החברה התקבצו מסן פרנסיסקו, ישראל וברלין, למפגש מפנק שנמשך 5 ימים במרקש, מרוקו, שהוגדר קיק-אוף ל-2023. המפגש הזה החל בנעימים. היינו בערך 160 עובדים, מתוך 200, במלון יפה באווירה מדהימה, מספר אחד העובדים. רוב הזמן עבדנו, אבל היה ממש כיף. עידו הסתובב עם חולצת רפיד, נראה מבסוט, וממש עבד בלהכיר את העובדים. אלא שאז, באחד הסשנים עם העובדים, בחר אחד מהם להציף חששות, ושאל את ג'ינו אם צפויים פיטורים בחברה. עידו ענה, אין שום צפי כזה, נוכל לשרוד גם 3 שנים בלי בעיה, כיוון שכמעט לא נגענו בגיוס האחרון. עובד אחר מספר, חזרנו ממרוקו עם דרייב מטורף, פול אנרגיה, להעיף את המוצר קדימה. אם לפני מרוקו הייתה לי תחושה שמתנהל משהו בזבזני או לא תקין, הנאומים במרקש, בעיקר של סשה, ה-COO, שכנעו אותי שהערכים של החברה הם לא סיסמאות ריקות. בדיעבד האופטימיות הזו הייתה מוגזמת. במהלך המפגש הסתובב בין העובדים סמנכ"ל הכספים החדש פרנד, שגויס שבועות אחדים קודם, ומאז שוחח עם ג'ינו 1.5 שעה מדי יום, כולל בסופי שבוע. פרנד, אדם שקול, שקט ונגיש, למד את החברה עבור המשקיעים הלחוצים שרצו לקבל החזר על כספם. בשנה שקדמה לכנס, המשקיעים הללו ראו את רפיד מגייסת קרוב ל-100 עובדים ויורה לכל הכיוונים בניסיון לפתח את השוק ולייצר שווקים חדשים, ובינתיים הכסף נשרף והרווחיות אינה נראית באופק. 3 חודשים אחרי האופוריה במרוקו, הסבלנות נגמרה. ג'ינו הודח, פרנד מונה ומכתבי הפיטורים נערמו. כשמעיפים אנשים במהירות ובתחושת חירום, זה בדרך כלל לפני עסקת מחירה, מסביר גורם שעבד עם רפיד. עושים את זה כדי לאפשר לחברה הרוכשת להצטייר כמי שמצילה את המצב, במקום שהפיתורים יתפוצצו אצלה ויחתימו אותה. קיבוץ של 80% בכוח האדם נראה כמו ניסיון להשאיר רק את אלה שיוכלו להטמיע את הידע בחברה הרוכשת. כך שהרושם הוא שכבר יש עסקה על השולחן. זאת לא תהיה עסקת המאה מבחינת שווי החברה, אבל זה עדיף מלמחוק הכל לחלוטין. זה בא ברגע, אומר עובד ברפיד. החברה רצה קדימה במהירות, גייסה הרבה אנשים, ניסתה כמה כיוונים במקביל, ופתאום קיבלה ברקס. זה לא תואם בשום אופן את מה שנאמר לעובדים. 3 חודשים קודם לכן החברה עוד הציגה לנו תוכנית צמיחה מטורפת ל-2023. מאז, הוא אומר, רק מעטים הצליחו ליצור קשר עם ג'ינו. בכיר אחר אומר, שאלתי איך הוא, והוא אמר, בסדר, אבל מה הוא יגיד? אני שבור? רפיד הייתה הבייבי שלו, הוא עבד עליה 24/7. על המהירות שבה קרו הדברים אפשר ללמוד מרעיון שג'ינו העניק לפודקאסט 30 דקות או פחות, רק שבועיים לפני הדחתו. כשנשאל על האתגרים שמדירים שינה מעיניו, השיב, בניית הכוח, אנחנו מגייסים עובדים בקצב מהיר. כשנשאל על תוכניותיו לעתיד, אמר, ההזדמנות פה ענקית. אני אשמח להנפיק ולהמשיך לגדל את החברה. ג'ינו נכנס לסרט של ההצלחה זה אני, די בצדק. ג'ינו גדל בחיפה, בנם של שרון, רופאה, ושל מיכה, מהנדס חשמל. כשהיה בן 10, המשפחה עברה לשנתיים לקרייסט צ'רץ' שבניו זילנד. ב-2011, כשרעידת אדמה חזקה גרמה לנזקים נרחבים בעיר, בין היתר לבית ג'ינו, המשפחה שבה לישראל. את ג'ינו עצמו רעידת האדמה תפסה במגרש הרוגבי של בית הספר, שהפך לערימת בוץ מבעבע, כפי שסיפר לחברי ילדות. אבל מהשנתיים ההן הוא חזר עם מתנה לחיים, היכולת להתנהל בנוחות באנגלית, שלימים התבררה כקריטית בפגישות עם משקיעים מסיליקון ואלי. כשחזרו לישראל, ג'ינו החל להתעניין במחשבים, ולימד את עצמו לכתוב קוד וליצור אנימציות פלאש. בגיל 13 כבר תכנת משחקים ומחר אותם, כפי שסיפר בתקשורת, במאות דולרים. בהמשך החל ללמוד בבית הספר הריאלי בחיפה, והוריו שזיהו שמדובר בילד יוצא דופן, תמכו ברצונו להירשם לקורסי תכנות באוניברסיטה הפתוחה ובטכניון. במהרה הפך ג'ינו פעיל בארגון האקתונים בעזרת חסויות מענקיות טק כמו גוגל, מייקרוסופט ופייסבוק. בוגרי החבורה שהיה חלק ממנה, מספרים שחיו מהאקתון אחד למשנהו, שבהם כתבו קוד במשך 24 שעות ולנו על מזרנים בריח פיצה, וחגגו ימי הולדת בווילה עם בריכה בצפון. התסריט הזה אולי נשמע מוכר מאגדות הייטק אחרות או מהסדרה מסודרים, אבל ההילוך המהיר שבו הוא מוקרן הוא מסחרר. צריך לזכור שגיבורו של הסיפור הוא לא סטודנט אמריקאי, אלא תלמיד תיכון מחיפה. האירוע שהעלה את תלמיד התיכון הזה על המסלול המהיר נרשם כשג'ינו היה בן 15.5, אז השתתף בתחרות סטארט-אפים לנוער והציג ארנק דיגיטלי לילדים. אחד השופטים בתחרות היה יזם ההייטק דוב מורן, ממציא הדיסקון קי, שהתלהב מהילד הנחוש. הוא נתן שם הופעה מדהימה, סיפר מורן לפודקאסט 30 דקות או פחות ב-2021. אמרתי, אתה על הכיפק, בוא בשישי נדבר קצת. גרתי אז במושב ירקונה ליד הוד השרון. הוא לקח אוטובוסים מהצפון ובא אליי. מורן, אריה הייטק ותיק ומנוסה שכבר ראה הרבה יזמים צעירים ומלהיבים, נפל שבי בכסמו של הילד. בפגישות האלה ג'ינו תיאר בפני מורן רעיון אחר שהיה לו. מרקט פלייס, שוק מקוון של API, ממשקי תכנות יישומיים. ספריות של יישומים מוכנים שחברות רוכשות כדי לייעל ולהאיץ את פיתוח הקוד שלהן בשיטת העתק הדבק. חברת שליחויות, למשל, יכולה לרכוש כך אפליקציית מפות ואפליקציית השלום, במקום לפתח אותן מאפס בעצמה. מורן אהב את הרעיון. נפגשנו כמה פעמים, ואז שאלתי, למה זה לא מתקדם לך? המשיך וסיפר. עידו אמר, אני לומד בתיכון, בטכניון ובפתוחה, ובנוסף אני צריך לכתוב את הקוד, הכל עליי. אמרתי, קח שני חבר'ה שיעזרו לך לכתוב קוד. הוא אמר, אין לי כסף. אמרתי, כמה אתה צריך? הוא אמר, 60,000 דולר. אמרתי, יאללה, קח. השקעתי 60,000 דולר לפי שווי של 180,000 דולר לפני הכסף. הוא היה אז צעיר מכדי לחתום על ההסכם, אבא שלו בא לחתום במקומו. וכך במה שנראה כקלילות אגבית, נוסדה ב-2015 רפיד על ידי ג'ינו ושניים מחבריו לכנופיית ההאקתונים. דניאל צ'רננקוב ומיקי חסלבסקי. אף שג'ינו היה הצעיר שבחבורה, בן 17 בלבד, בעוד שותפיו היו כבר בני 20, הוא היה הרוח החיה שמאחורי הסטארט-אפ, במידה רבה בזכות כישורי הגיוס שלו והקשר המיוחד עם מורן. צ'רננקוב, אגב, פרש אחרי שנה אחת בלבד, וחסלבסקי פרש ב-2018, אך נשאר בעל בניות בחברה. גורם שהכיר את השותפים בטוח שלא מדובר בפרדות מקריות. לתחושתי, עידו ראה שהכסף מתחיל לזרום, וייחס זאת לעצמו. זה הכניס אותו לסרט של ההצלחה זה אני, החברה זה אני, אז למה לצמוח עם שותפים? אבל האמת היא שהוא באמת זה שידע איך למכור את החברה למשקיעים ולגייס כסף בכמויות. והכסף זרם בכמויות שהיו מבלבלים גם משקיעים מנוסים יותר. שותפו של מורן להקמת גרוב ונצ'רס, לוטן לייבוביץ', ישב עם ג'ינו ולימד אותו איך מגייסים כסף, מה הם אנג'לים וקרנות השקעה, מה הן מניות ואופציות. אל מורן, המשקיע הראשון והמנטור, הצטרפו עוד משקיעים ישראליים, ובהם מריוס נחט וקרנות הון סיכון. החברה נראתה לנו סופר מעניינת, והייתה מובילה עולמית בתחום חם מאוד, סיפר אחד מהם למוסף כלכליסט. אבל גם הוא לא מכחיש את ההיקסמות מהסיפור הקיצוני של ג'ינו. אפשר לספור על אצבעות כף יד וחצי את מספר יזמים בעולם שהקימו חברות כאלה בגיל כזה. אני לא חושב שיש בישראל עוד מישהו שהקים בגיל כל כך צעיר חברה שהפכה ליוניקורן. הגיל הצעיר של ג'ינו נהפך אטרקציה בזכות עצמו. כשהם רצו לחתום על משרדים ב-WeWork, עלתה שאלה אם מותר לעידו לחתום, כי יש שם ברזי בירה, והוא עוד לא היה בן 18, מספרת חברה מחבורת ההאקתונים. האווירה הייתה, זה מה שימנע מהגאון הבא לשכור משרדים? טירונות סטארט-אפים בעמק הסיליקון. הפריצה הגדולה הייתה המעבר לסן פרנסיסקו ב-2017, שהעלתה את עידו על טיל, כפי שאומר אדם שעבד איתו אז. ג'ינו, שחולה בצליאק, לא התגייס לצהל, ובמקום להתקבל ל-8200, התקבל לשתי תוכניות יוקרתיות בעמק הסיליקון. הראשונה הייתה המלגה של יזם ההייטק המיליארדר פיטר טיל, ממייסדי פייפל, שמעניקה מדי שנה 100,000 דולר ל-20 איש מתחת לגיל 20, כדי להוכיח שאפשר להקים חברה גם בלי לעבור באקדמיה. התוכנית השנייה הייתה אקסלרטור, מאיץ סטארט-אפים בעמק הסיליקון, ששמו 500 גלובל, ושבמסגרתו קיבל ג'ינו עוד 150,000 דולר. עידו הבין שהוא צריך להיות בסיליקון ואלי, מספר מכר שלו. הוא הבין ששם קורה הכל. כסף בלי סוף, כולם בהישג יד, כולם מדברים עם כולם, בשנייה אחת אתה רואה את האנשים הכי בכירים בעולם. הוא הבין ששם צומחים ושהצד הישראלי פחות רלוונטי. השאיר את מיקי לעשות בייביסיטר על העסק בישראל, ובגיל 18 ושבועיים יצא לסן פרנסיסקו. 500 גלובל הוא אחד האקסלרטורים הגדולים בעולם, רק 40 מתקבלים אליו, והוא היה הכי צעיר שם, אומר מכר אחר. את רואה שם בני 30, בני 45, חבר'ה שלמדו בסטנפורד ובהרווארד, ופתאום בא ילד צנום בן 18, עם עובדים שגדולים ממנו, בחברה שהקים ורוצה לשנות את העולם. כולם שותים בירה ורק הוא מזמין דיאט קולה. כולם אמרו, איזה ילד חמוד. ואז ראו מה רפיד בנתה ואמרו, אוקיי. הוא בחור חרוץ עם משמעת עצמית גבוהה, חדור מטרה, אחד שסופר יודע מה הוא רוצה. בטיסות לארצות הברית כשכולם עייפים, הוא נהג לעבור על חוזים, לכתוב הערות. אם כל הצוות חושב דבר אחד והוא אחר, הוא יסחוף את כולם אחריו. סוליסט מאוד, במובן הטוב ביותר של המילה. בחור שרוצה להתקדם ויודע לסנן רעשי רקע. מאחורי הקלעים מורן המשיך לדחוף את ג'ינו ושידך לו את אנדריסן הורוויץ, אחת מקרנות ההון סיכון הגדולות בעולם. דוב אמר, יש לי חבר מומחה לגיוס כספים בסיליקון ואלי. אחרי שעתיים קיבלתי אימייל, עידו בן הורוויץ, תכירו, סיפר ג'ינו בבודקאסט The Human Founder. כדי להתכונן לפגישה, הוא קרא את ספרו של הורוויץ קשה אך אפשרי, כמה פעמים, והגיע עם שאלות. יום למחרת קיבלתי טלפון ממנהל בחברה, בן נהנה מאוד מהשיחה, נשמח אם תגיע להציג לפני יתר השותפים, הוסיף. בפגישה, סיפר בהזדמנות אחרת, לא הפסיק לרעוד ודיבר בגרון ניחר, אבל התגמול היה גבוה. השקעה של 3.5 מיליון דולר מאנדריסן הורוויץ, וגם הזמנה למנגל בביתו של הורוויץ, שם פגש בגודל טבעי את מרק צוקרברג וסרינה וויליאמס, דמויות שהעריץ. אחרי הגיוס ההוא, אגב, ג'ינו יצא לחגוג עם אחד מבחירי הקרן. הבכיר הזמין לשניהם יין, אבל מכיוון שבארצות הברית אסור למכור אלכוהול לקטינים מתחת לגיל 21, ג'ינו סורב. מאז הסטטוס שלו בסלאק הוא הופך דיאט קולה לקוד. ההזנקה לעולם המבוגרים אילצה את ג'ינו לנסות להתחפש למבוגר. הוא התבדח על הגיל שלו, אבל לא ראו אותו מתגלגל מצחוק. הילד לא פרץ ממנו, מספר אחד העובדים שהכירו אותו אז. הוא החל ללבוש חולצות מחופתרות והתאמץ כל כך לשדר סולידיות מחושבת, עד שאחד המנהלים שגייס אז חשב שהוא אדם יבש ומשעמם. אותו מנהל הפך בהמשך לאחד מחבריו הקרובים ביותר. אבל לא מדובר רק בפסדה. ניהול החברה טבע ממנו לתפקד בסיטואציות שיקשו גם על אנשים מבוגרים. באירוע זכור אחד מת סמנכ"ל הפיתוח האמריקאי במהלך ישיבה של בכירי החברה שג'ינו נכח בה. ג'ינו כינס את החברה כולה בזום ועדכן את העובדים כדי למנוע הפצת דיסאינפורמציה. הוא כמו צ'אט GPT, נשמע טוב אבל לא בהכרח מדויק. גם בשעה שהקרוסלה שעליה רכב ג'ינו צברה תאוצה בדרכה ממשקיע למשקיע, רפיד נותרה חברה שניסתה ליצור שוק. המוצר הראשון שלה, בהתאם לחזון שג'ינו התווה בחצר של מורן, היה מרקט פלייס שבו מפתחים מכרו API שפיתחו ורפיד גזרה עמלה של 20% על כל עסקה. החברה התגעתה במאגר הגדול בעולם של יותר מ-40,000 API, אבל לא הצליחה להפוך אותו לרווחי. בשנתיים הראשונות לא היה מודל עסקי, אומר אחד מראשוני העובדים. זה היה, בוא נביא מתכנתים שכולם יהיו רשומים אצלנו ונהפוך לאמזון של ה-API. בשלב ההוא, מה שעניין את החברה זה כמה מתכנתים נרשמים בכל יום. רק כשגויסו כספים עלתה השאלה, איך בונים מודל עסקי סביב זה? השאלה הזו הפכה מרכזית עם כניסתה של אנדריסן הורוויץ. בקרן דרשו לצרף לרפיד מבוגר אחראי והמליצו על סאשה פסיק, בוגר מנוסה של התעשייה שגויס כסמנכ"ל תפעול. פסיק הפך עם הזמן ליד ימינו של ג'ינו ולחבר קרוב שלו, אף שהוא מבוגר בשנה מאביו. יחד הם הוסיפו לפורטפוליו של רפיד גם מוצר של API לארגונים לשימוש פנימי של עובדים ולקוחות. ב-2021, רפיד רכשה חברה אסטונית והשיקה מוצר נוסף שמאפשר לעצב, לפתח, לבדוק ולנטר API. במקביל לפיתוח החברה, ג'ינו המשיך לאסוף אליה משקיעים מהקצפת של ההון סיכון. לצד גרוב של דוב מורן ואנדריסן הורוויץ, נכנסו לחברה שמות כמו M12, קרן ההשקעות של מייקרוסופט, ויולה צמיחה וגרין ביי. ג'ינו קריזמטי בטירוף. מבריק, חכם, סוחף וצעיר, ואנשים מתאהבים בו, מספר אדם שעבד מולו על הקסם שהפנית משקיעים. הוא כמו צ'אט GPT. מה שאתה אומר לא חייב להיות מדויק בהכרח, מספיק שתגיד את זה באופן נכון, ואת זה הוא יודע לעשות. את היכולת לצבוע הכל בצבעים אופטימיים זוכר גם אדם אחר. בגיל הזה, כשאתה נדרש לייפות את המציאות, אתה לא מייחס לזה יותר מדי חשיבות. אני זוכר פיץ' מול משקיעים, שבו לא היה שקר בוטה, אבל היה ייפוי של המציאות. כשג'ינו נשאל לגבי פיצ'ר מסוים, הוא אמר שהוא עובד באופן חלק ושהלקוחות שמחים, למרות שהפיצ'ר עוד לא עבד אז. אחרי הפגישה הוא דאג שהפיצ'ר הזה יופעל במהירות. מצד שני, כל התעשייה ככה. Fake it until you make it. הקסם עבד היטב, ומצטבר, ג'ינו גייס 270 מיליון דולר. סבב הגיוס המשמעותי ביותר התבצע במרץ 2022, כשהשוק היה בשיא האופטימיות. רפיד גייסה אז בסבב D סכום של 150 מיליון דולר, לפי הערכת שווי של מיליארד דולר, שהפכה אותה ליוניקורן. בין היתר, נכנסו אז לחברה גם קומרה קפיטל וסיטי ונצ'רס, אבל מי שהובילה את הסבב הייתה ענקית השקעות הטק היפנית סופטבנק, בראשות המייסד מסיושי סון. לסון כבר יש ברקורד התאהבות אחרת בצעיר ישראלי ארוך שיער. אז זה היה אדם נוימן מ-WeWork. ג'ינו אגב פגש אותו, הוא מאוד התלהב, מספרים מקורביו. סיפורה של WeWork הציב בפני רפיד נבואה קודרת. באותו זמן, הגישה של סון הייתה לדחוק בחברות הפורטפוליו של סופטבנק, לגדול בקצב פראי ולהשתלט על השווקים שלהן, וכדי לפרנס את האש הזו, הוא היה נכון להזרים לחברות סכומים אדירים. נוימן נענה לקריאה הזו, אבל כשהשוק הבין שהשווים שבהם ריחפה החברה איבדו קשר עם המציאות, הוא נאלץ לשלם בראשו וסולק מהחברה. הדפוס הזה שתחילתו בירח דבש עתיר מזומנים, בסופו הדחת מנכ״ל מייסד ושינוי אסטרטגיה, חזר על עצמו גם עם ג'ינו ורפיד. הקרוסלה קיבלה ברקס אלים, והילד אף. זה לא שלקחו לו את הבייבי, הבייבי פשוט צריך להתבגר. למה זה קרה דווקא עכשיו? נראה שהמשקיעים, בסופטבנק בראשם, איבדו את תאבון הסיכון ואת הסבלנות להמתין לרווחיות. בעיתות של קשיים כלכליים ושווי שוק יורד, משקיעים חושבים במונחי show me the money, וזה המחיר, אומר מקור באחת הקרנות. קשה להצביע על כשל עסקי ברור, מכיוון שהחברה פרטית, אבל רמזים אפשר למצוא בדבריו של המנכ״ל החדש, פרנד, שאמר בשיחה עם העובדים שרפיד התפזרה ושיש להחזירה לגודל הנכון לה. את הפירוש להצהרה העמומה הזו מספקים העובדים שפותרו. היו שם בעיות מספריות. הם התפזרו עם המוצר לגמרי, התבלבלו. זה קורה כשיש חוסר ודאות בשוק, אומר אחד מהם. מקורב אחר לחברה מפרט. החברה עשתה כל מיני ניסויים. קנתה מוצר לעיצוב API'ים, לבדיקת API'ים, מכרה בכל הטריטוריות בעולם, עשתה הכל מהכל. הקיצוץ חותך דברים ניסיוניים שלא עבדו. מעבר לזה, ברגע שעוברים למתכונת שמרנית, יש פתאום תפקידים שלא דרושים. רק צוות הגיוס ברפיד מנה 20 איש. אם משנים כיוון, כבר לא צריך את זה. מה השתנה בין הנסיעה למרוקו בינואר עד הפיתורים של 80% מהחברה באפריל-מאי? סביבת המקרו-כלכלה. הריביות עולות, חברות מוציאות פחות, הגיוסים יורדים, יש פיתורים. זה מחייב לעבור ממיקוד בצמיחה לבדיקה של מה עובד ולחיתוך של מה שלא. לפני שנתיים משקיעים דיברו על צמיחה. עכשיו כולם רוצים רווחיות. כדי למקד את הביזנס צריך מנכ״ל מקצועי יותר. זה קורה בהרבה חברות. בכנס במרקש אמרו שהשנה החברה תגייס הרבה אנשי מחירות ותפעול להגדלת השוק של המוצר הארגוני שלה, מספר עוד עובד שפוטר. זו גם הייתה הסיבה לגיוס האחרון בהובלת סופטבנק. המשקיעים והחברה האמינו שהתקופה הנוכחית מייצרת הזדמנות ושהמוצר של רפיד יאפשר לחברות להתייעל טכנולוגית. אבל בפועל, חברות צמצמו הוצאות של שירותים חיצוניים, ולא מהרו לרכוש מערכת פנימית של רפיד לניהול ה-API של הארגון. אנשי המחירות שגויסו לא הצליחו להביא מספיק לקוחות ארגוניים, ובכל זאת הוא מוסיף, ללא משבר הריבית העולה, רפיד הייתה יכולה להמשיך לגדול, כך שלדעתי הסיפור אינו אכזבה של המשקיעים מהתוצאות, אלא העדפה שלהם להחזיר את הכסף הביתה. זה שיקול קר לחלוטין שהוביל להחלטה להמיר את החברה למזומן. ג'ינו הוא בחור מבריק, מהיר תפיסה, מלא ביטחון עצמי, ואיש עשייה, מסכם גורם באחת הקרנות שהשקיעו ברפיד. המינוס הוא שהוא ילד, הוא מעולם לא עבד במקום עבודה אחר, ובטח שלא ניהל מקום אחר. ג'ינו עצמו, שזוהה עם גישת הצמיחה האגרסיבית בכל מחיר, הפנים במהירות את הגישה החדשה של הדירקטוריון, ואף הכיר בנחיצותה. זה הגיע למצב שבו דוב מורן התנגד להדחה שלו, בזמן שעידו עצמו שכנע אותו שזה הצעד הנכון, מספר בכיר לשעבר. יש דברים שהוא האמין בהם ושלא תופסים יותר במציאות הנוכחית, כל כמה שזה כואב. הוא מבין שכדי להגיע למחירה חייבים לעשות את הקיצוץ האגרסיבי הזה. מקור המכיר את ג'ינו אומר שהוא קיבל את הקיצוץ בהבנה. גם בגיוס הגדול הוא לא מימש סקנדרי, מחירה של חלק מהמניות למשקיעים כדי לממש את ערכן התיאורטי. הוא חשב ועדיין חושב שבטווח הארוך הערך של רפיד גדול משוויה הנוכחי. לכן גם עכשיו הוא לא רואה את זה כלקחו לידו את הבייבי, אלא כהתבגרות של הביזנס וכמעבר מסטארט-אפ לחברה. הוא מאמין שרפיד תימחר או תונפק, וכשזה יקרה הוא יהיה אחד המרוויחים הגדולים. ג'ינו למד שיעורים בדם, הוא לא ישכח אותם. זאת לא המילה האחרונה בסיפור של ג'ינו, אומר מכר שלו. מה שקרה לא ישרוף אותו. הוא לא אדם נוימן, שהוא בעיקר ויז'ונרי שיודע למכור. הוא סטיב ג'ובס קטן. כשהוא מדבר על טכנולוגיה, הוא נדלק כמו ילד שמדבר על צעצוע. מכר אחר שמע אותו משתעשע ברעיון של חיבור API עם בינה מלאכותית, ומעריך שהמיזם הבא שלו יהיה באזורים האלה. הוא קטלג ועשה API ליותר נגישים. בעיניו, החיבור עם AI יכול להיות צעד קדימה. בכל מקרה, ג'ינו יישאר בסן פרנסיסקו ולא יחזור לישראל. לאחרונה, אפילו אימץ כלב. מי ששוחחו עם ג'ינו עצמו בימים האחרונים שמעו ממנו הרבה חשבון נפש ניהולי בלתי נמנע, אבל ללא חרטה. המשקיעים פשוט שינו כיוון ורוצים רווחיות ולא צמיחה בכל מחיר. מבחינת עידו, זו הפעם הראשונה שבה הוא גייס, ניהל, בנה מוצר, מחר, את מה שהוא למד, הוא למד בדם, ואלה שיעורים שהוא לא ישכח. והטיקט של ילד הפלא, זו אולי התובנה העיקרית שלו. ילד פלא זה כלי שיכול להביא אותך לנקודה מסוימת, אבל בשימוש יתר הוא ממצא את עצמו. משקיעים יכולים להתלהב, אבל בסוף אתה מגיע לפגישת בורד, ושם לא מקבלים הנחות על להיות ילד פלא. את פרק ב' בקריירה שלו הוא כבר יתחיל לא כילד פלא, אלא כאדם רגיל. אף מהקרוסלה מאת דיין הבחור ניר. קוראת אביגיל רז. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית שלומי גילר.